ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי-ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. אז היום אנחנו עם פרק של הפסקת ים. הנה, אני תוך כדי כזה מראה פה מי איתי באולפן, כי נמצאים איתי גם דוד, שלום, שחזר מחופשה. וגם רבית.
היי.
שלום גם לך. ואנחנו עם פרק באמת, כאילו... מטורף, כמו תמיד, יש לנו כזה מלא מלא נושאים, ותמיד שאני חושבת שאם על מה נדבר ומה יהיה ומה נעשה בפרק, מתפוצצים. אז אנחנו נתחיל בלי לבזבז את הזמן, אנחנו יוצאים לדרך. בסדר?
נהדר.
יאללה. יפה. אז אוקיי, אז אנחנו מתחילים, כמובן, בינלאומי, זה הקטע שלנו פה, להתחיל את הפרק עם בינלאומי.
Yes.
ואנחנו עושים את זה בכיף, בכיף גדול, כי השף אסף גרנית, היה את הטקס של מישלן בפריז, ואנחנו חיכינו לראות אם יתווסף כוכב, אם ישמור על הכוכב. משהו אחד מהבין השניים קרה, הוא שמר על הכוכב וזה נהדר, ואנחנו מאוד מאוד שמחים בשבילו. הוא היה פה ברעיון, והוא קצת הזכיר את התחושות לגבי זה, כי הוא קיבל פעם ראשונה כוכב בתקופת הקורונה, ולכן הוא לא עלה לבמה, היה טקס בזום, ואז הם קיוו שאולי מתישהו זה יקרה, באמת שלחו להם, ביקשו את המידות שלהם לחולצה הזאת של מישלן, שיהיה להם גם תמונה כזאת מסורתית, ושהוא יעלה לבמה, ובאמת הוא חווה את כל הדבר הזה, אז אני שמחה בשבילו, ואנחנו מוסרים לו מזל טוב.
ממש. כל הכבוד, גאווה.
לגמרי.
וממשיכים להוביל, באמת, כל שנה, אגב, לשמר כוכב, זה גם, אני לא יודע מי, כי אמרת, אולי שחיכו לכוכב השני, זה לוקח קצת זמן.
כן.
זה נדיר שזה בא מיד אחרי, לוקח את הזמן.
אני חיכיתי.
את חיכית, לא, אבל צריך לדעת, זה תהליך, וגם לשמר כבוד עצום,
כן.
ממש.
לגמרי.
אז גם לאסף ולאורי ולכל העוסקים במלאכה, כל הכבוד.
כן, חד משמעית. אני יכולה להגיד באמת על הנושא הזה של הכוכב השני, שהוא עצמו אמר, אני לא חושב שאני אקבל כוכב שני השנה, לא בגלל שהוא לא מאמין בעצמו, בגלל שהוא מבין באמת איך הדברים עובדים, וזה נכון מה שאתה אומר. ואנחנו שמחים, אנחנו שמחים בשבילו. ואנחנו כן נספר פה שיש שף נוסף ישראלי בפריז, שזכה בטקס בכוכב מישלן ראשון למסעדה שלו. דוד, אתה רוצה אתה לספר על הפרטים?
אז נגיד, קודם כל מדובר במתן זקן, אכן שף ישראלי שחי כבר לא מעט שנים, 12 שנים בצרפת, פחות מוכר בסצנה הייתי אומר, אבל הגיע הזמן שגם ניתן לו במה והרבה כבוד וגאווה. אנחנו תמיד אוהבים שאנשינו ומשלנו מצליחים, בטח ובטח כשזה מהעולמות שלנו של הקולינריה. אז אם ידענו באמת עד כה להגיד על גל בן משה ואסף גרנית, בעבר את משה קרות, אז בהחלט שף ישראלי, מסעדת נומי נקראת, היא ברובע הראשון, אני אוכל שם בחודש הבא, אז אני אוכל לספר יותר על האוכל, אבל ירושלמי גם, אז כירושלמי, עוד מקור לגאווה, גם אסף גרנית ירושלמי, גם אני ירושלמי במקור, שבעצם עבר לגור באביניון, יחד עם הוריו, הוא בן 31.
צעיר.
עשה פה, חזר אגב, לפני 12 שנים, בגיל 19, עשה שירות מלא בגולני, קרבי, חווה לא מהדברים, וחזר לשם, כי האהבה הגדולה שלו זה קולינריה, עבד בלונדון, עבד אצל אלן דוקאס, שלושה כוכבי מישלן, עבר כמה מסעדות, ופתח את המסעדה הזאת לפני כשנה וחצי.
וואו.
ממש, עם דגש, אגב, היא לא מסעדה ישראלית, קוראים לו שם, אומרים פרנקו-ישראליין, לשף פרנקו-ישראליין, מתן זקן, זה כאילו שף צרפתי-ישראלי, האוכל הוא לא, הוא לא ישראלי מובהק כמובן, אבל הוא בהחלט, יש שם אמבה בתפריט שהוא מעדן אותה עם איזה קרם פרש, אבל יש שימושים, אבל אם מסתכלים על התפריט, אני מוצא שם הרבה, כאמור עוד לא אכלתי, אני אוכל בחודש הבא ממש, עוד פחות, בעוד חודש בול אגב, אבל יש בהחלט דגש כמובן על צרפת, החומר גלם, הטרואר, מקומיות, עונתיות, יש לו לקטית שהוא עובד איתה, שמביאה לו מלא דברים מיוחדים, ולצד זה השפעות, כמו שרואים אצל כל השפים, ההשפעות האקלקטיות של מטבח קצת יפני, קצת סקנדינבי, אפשר לראות בעמוד אינסטגרם של המסעדה, זה נקראת נום, ומתן זקן, יש לו גם את העמוד שלו.
אני התחלתי לעקוב אחריו, אתם יכולים לראות אחרי מי אני עוקבת ולמצוא אותו.
ושוחחתי איתו היום, באמת, השמחה גדולה, חשוב לומר גם, הם לא יודעים מראש, הוא קיבל טלפון לפני כשבוע, בדיוק כמו שאסף גרנית, אגב, כל שף משלן, הוא לא יודע מראש, אמרתי את זה פה באחת התוכניות, אגב, שלא יודעים מראש, והוא קיבל טלפון לפני שבוע,
אמרו
לו, אתה מוזמן לטקס. הוא התחיל לחלום ועוד לא העיז, ואכן הגיע לטקס, קראו לו לבמה, הנה הכוכב, משלן, עם החולצה, ממש התרגש, שמחתי גם איתו, גם בירכתי אותו והכל. אנחנו לא מכירים אישית גם, אני קראתי עליו לפני איזה שנתיים כזה, על הפעילות שלו, אבל לא, מעולם לא נפגשנו, ולא ידעתי שהוא גם ככה ברמות האלו, יש לומר. אז כן, מאוד משמח, ועוד איזושהי חותמת לנו, שוב, לא רק על אוכל ישראלי. בסוף הוא מקבל כשף שמממש את עצמו, שפועל, אבל הוא גם מאוד קשור לשורשים שלו. אז אני חושב שזה כיף גדול, וגם בשיח, בדיבור שנוצר סביב, שוב, סביב קולינריה הישראלית, עדיין, זה חשוב, זה משמעותי, כיף, ואני מניח שיחשפו אליו את אנשים.
אנחנו מקווים
ישראלים,
כאילו
ולא רק, וכאלו בחול. ובמה יפה בסוף, באמת, המשלן מוביל הרבה הזמנות, והמסעדה מקבלת חשיפה.
אנחנו גם מחכים שאתה תגיד לנו, באמת, אני, החוויה.
אז בחודש הבא
עכשיו אני, הוא מחויב לבוא שוב
בשובי, בשובי.
יפה. אני רוצה אבל לשאול שאלה חשובה. ואולי לכם יהיה את התשובה, אני לא יודעת. זאת התקווה. מה עם מישלן בארץ?
Nobody knows. לא יודעים. זה נתקע עם השבעה באוקטובר. אפשר להבין למה. בנסיבות, אין לזה עדיין תאריך. זה יקרה, כי זה אז נחתם. והיה כבר תהליך מתמשך שבאמת הכניסה שלו לארץ, לתל אביב, קודם כל יש לומר, בתור התחלה. נמשיך לחכות וזה יגיע.
כן.
אבל זה מהלך שהוא לא, יאללה, מבטלים אותו כי הייתה מלחמה וכי עודנה יש. וזה, אני מאמין שזה יקרה, באמת, כי זה אינטרסים של כולם, אני חושב שהדברים גם חתומים, אז אני מקווה שנראה את זה בהקדם. יש לומר שגם מעבר לגאווה המקומית, זה גם משהו שמוביל תיירות, אז גם כנראה מחכים טיפה שהרוחות יירגעו פה, כי תיירים מחול לא יגיעו עכשיו לאזור כן. שלנו. כן. ואולי גם חבל לפספס את האימפקט של זה, זאת אומרת, את הבינלאומיות של זה, ואולי יש גם אינטרסים מעבר, את יודעת שמעמדנו אפס הפוליטי, גיאופוליטי, ומה המשפטים בהג, ואיך מסתכלים עלינו דרך זווית אחת של המלחמה, שקשה מאוד להראות משהו עכשיו טוב בבית ישראלי, בצער, אולי גם מחכים עם זה, שוב, אני לא יודע להגיד מעבר כרגע.
טוב, אנחנו נחכה בסבלנות, זה מה שנשאר לנו.
ממש, נכון.
כן. אני רוצה לתת עדכון פה למאזינים שבאמת ככה אוהבים מאוד את מטרלו, שכמו שאתם יודעים, הגיעו מיין זיוון לפופ-אפ בסרון המרקט, והם מעריכים את הפופ-אפ. הם נשארים עוד שבועיים עד השישי לרביעי, שישי לאפריל, ואני רק אזכיר, הם פתוחים שני עד שבת, מהשעה 8 עד גמר המאפים, והפופ-אפ הוא לא קשר, אבל כן, כאילו, אתם יודעים, די נגישים בנושא הזה, אז לא לוותר, מי שכמוני, כן, עושה מסלולים ועניינים. וצפויים לכם, למי שעוד לא ככן בדק וראה, 7-8 סוגי מאפים מתוקים, 5 סוגי מאפים מלוכים. הייתי מאוד ממליצה, גם פה הם טובים, גם בעין זיוון הם טובים, לכו ותנסו, אני מאוד, כל עוד זה עדיין פה, זה ממש שווה.
וכדאי להגיע מוקדם.
כן, לא אמרת כלום. כן, נכון. אני כאילו אמרתי את גמר המאפים, אבל גמר המאפים קורה מאוד מהר, אז תגיעו מוקדם, גם כדי לא לעמוד בתור המאוד ארוך שיש שם. אז זה ככה היה עדכון חשוב. דואגת לכם. וקרה משהו מאוד מרגש לאחרונה. מסעדת ג'ורג' וג'ון ומלון דריסקו בתל אביב, הם מצטרפים לארגון רילה שאתו. אמרתי, נכון, דוד?
כן.
כי אתה...
תן לנו את זה במבטא הצרפתי.
בצרפתית אומרים, רולה שטו, ואמרת את זה יפה מאוד. רולה שטו זה טוב, כמו שאומרים, משלן. זאת אומרת, משלן, בסדר. עם המבטא ישראלי, זה סבבה.
אתה אוטוריטה פה לנושא צרפת וחבריהם. אז בכל מקרה, העיקר שאמרתי נכון, ואנחנו יכולים להמשיך את הדיון בנושא, אז באמת הם נכנסו לארגון. אני קצת אספר, ודוד כמובן ירחיב את מה שככה לא הזכרתי, הוא בטוח יודע להרחיב פה. באמת ארגון יוקרתי, עולמי, הסתכלתי קצת באתר שלהם, אני בכללים ממליצה להיכנס לשם, כי גם יש באמת את הפירוט של כל מה שהארגון הזה מאגד תחתיו, אבל גם אפשר לראות ממש את המלונות בכל מיקום, כי הם ממש פרוסים מאוד רחב, 65 מדינות שונות, זה עצום. ואנחנו בעצם, ג'ורג' וג'ון ומלון דריסקו, הם בוא נגיד הכניסה הראשונה באזור הזה, שזה בכלל עוד יותר מרגש, נותן איזשהו עוד תוקף ווולידציה למה שאנחנו עושים פה, שזה מאוד מאוד נחמד. לדוד היה המון חלק בדבר הזה, נכון? אני לא טועה.
המון לא.
המון לא, אוקיי.
נשאר צנועים. לא, אני, אני, אבל אני מלווה,
מלווה.
את, ה, את המהלך הזה גם איתם, בהיבט של עם הקשרי שפים שמפתחים ועם יתר בתי המלון בצרפת, אז אני מאוד גאה ושמח לעבוד לצד תומר טל, שף, באמת, שף על, מוכשר, יצירתי, שגם מאוד מדבר את, את השפה הקולינרית הבינלאומית, עם זאת שהוא מביא את המטבח הישראלי החדש העדכני, ואבי זק, שהוא הבעלים של, של הדריסקו בעצם ושל המסעדה, ועשינו איזשהו מסע יחד באמת לצרפת, לפגוש את הנשיא ואת כל הצוות של רולי שאטו, של הארגון הזה בעצם, שהוא באמת ארגון מדהים, שמאחד luxury, resort, אני זוכר שנים אחורה, בין אם זה בערך דבש שלי, דאז או בכל מיני, אני, הם רפרנס מעולה באמת למקומות מדהימים, שלרוב זה מלון, בוטיק ומסעדה, אבל לא רק. לפעמים זה גם רק מסעדות, ולא גורע משום דבר מדירוג אחר. זאת אומרת שמסעדה יכולה להיות, ויש לא מעט כאלו, שהן מדורגות ב-50 best, והן מדורגות במשלם, והן מדורגות בגומיו, והן מומלצות על ידי הרולי שאטו. כן. אז זה באמת, גם, זה כבוד לארץ. אני יודע שהמותג פחות מוכר. הם לא הראשונים, הם הראשונים, אגב, אחרי המון שנים, פעם בעבר היה את אמריקן קולוני, אם אני לא טועה, במזרח ירושלים, אבל הרבה זמן שלא הייתה נציגות. אני יכול להגיד לך שהיינו בצרפת, הייתה התרגשות ממש שהאזור על המפה, אזור המידל איסט, לא כן. אנחנו לא רק פיפס הזה של ישראל, כל האזור הזה של מידל איסט, אין ממנו הרבה נציגים. יש אחד מלבנון, יש נחשב אחד או שניים במצרים, זאת אומרת, אין מדי בכל האזור שלנו, אז זה גאווה גדולה עבורם. והם באו ובחנו ובדקו וסטנדרטיזציה, הן של התרבות הרוח והן של האוכל. אז באמת, קודם כל, כאילו, כל הכבוד גם, באמת, אז אני אגיד, כן, גילוי נאות, אני באמת גם עובד איתם, וזו גאווה גדולה, זכות עבורי ללוות דבר כזה, ולהיחשף גם לדברים הבינלאומיים, ובסוף גם להוות את הגשר הזה. יגיעו שפים לכאן, ותומר הטוס לחול, דרך הקשרים האלו, דרך מותג יוקרה כזה, וזה גם נהדר, וגם מפתח את הקולינריה, וגם את הקשרים בין שפים, כולל עם שגרירות צרפת כאן, וכולל עם עוד כל מיני היבטים, שהם יותר מאוכל, שהם הרבה הרבה מעבר לאוכל, וזה בעיניי פנטסטי. וכל פעם להגיד, בעיקר בתקופות אלו, אבל כן, כל דבר כזה הוא אור, הוא באמת, הוא אור ניצוץ של, של איזושהי נורמליזציה ועוד.
אז בעצם החברות בארגון כזה היא המשכית על פני תקופת זמן מוגדרת, או שזה משהו שככה נבחר כל שנה? איך זה עובד בעצם?
כרגע זה לשנתיים, כל פעם הם בוחנים את עצמם על פני שנתיים, וגם יש חידוש, יש זה, אם מישהו חוטא ב... בסטנדרטים, אני לא סגור על כל המנגנון שלהם, אבל אני מניח שהם מראים לו את הדרך החוצה, ובאמת מעט מאוד מקומות בסוף נכנסים ומהווים חלק מהדבר הזה. אז ממש כבוד וכיף. אז שוב נגיד ברכות לדריסקו כמלון, ולג'ורג' וג'ון כמסעדה, ולתומר טל כשף. זאת אומרת, זה קצת כמו שלושה טייטלים, וגם תומר טל קיבל חולצה של רולי שאטו, ובכניסה למלון עכשיו יש את הפלטת זהב כזאת מרשימה, שאני רגיל לראות באמת מריזורטים יוצאי דופן, ומסעדות שהתארחתי מהם בחול, אז לראות את זה בארץ, שוב, לי עם הערכה והאהבה שלי לתרבות הזאת שצרפת מביאה, גם את זה, זה מצרפת, ולא רק הקלאסיק, יש שם הרבה דברים עדכניים גם, אז זה יוצא מן הכלל. ושווה לעקוב, כי יש כמה אירועים בקנה, אירועים בינלאומיים, סביב הדריסקו והג'ורג' וג'ון, שאנחנו עובדים עליהם ממש עכשיו.
וואו, יפה. האמת שאני חייבת להגיד שבנושא הזה, אנחנו כל פעם הרי נחשפים לרשימות השונות, ולכל העולם הקולינרי הזה שאנחנו פתאום מגלים. אני מתכוונת מגלים, כי עד עכשיו כזה מישלן זה היה בטופ ידע אולי של הרבה מאוד אנשים שאוהבים קולינריה בארץ. ובאמת עכשיו שאנחנו נחשפים לארגון הזה כמשהו ש... גם אם הוא היה פעם, עכשיו פתאום זה בג'ורג' ודון, שיש עליה המון ספוט ועל תומר טל וזה כזה, פתאום אנחנו מקבלים את החשיפה גם לארגון כזה שהוא מאוד משמעותי, גם אולי לנו כישראלים שאולי רוצים לחוות קולינריה ואירוח ברמה גבוהה. אהבתי מאוד, האמת.
לגמרי, הוא לא דירוג, יש לומר. זאת אומרת, בשונה מאחרי, זה לא דירוג.
כן.
זה פשוט, מי ששם זה סטמפה.
כן.
שבחנו אותו ובחרו אותו בקפידה ופינצטה על פי טוב, סטנדרטים בינלאומיים.
זה ממש מעט,
כן. ואני מזמין את כולנו להיכנס לאתר, לחופשות הבאות שלהם, לא משנה איפה, הוא אמר, זה ב-65 מדינות, באמת, מהריזורטים המדהימים והמיוחדים, לא הייתי בכולם לצערי, אבל אני תמיד, כשאני טס לחול, הוא בהחלט רפרנס מאוד חשוב ומשמעותי לתחום הזה.
כן.
למי שאוהב גם להתפנק פה ושם באיזה לקשורי ריזורט. זהו.
יפה.
במסעדות.
טוב, אנחנו עוברים, האמת שאנחנו בתקופה שאנחנו בהמון פסטיבלים, אבל אנחנו לא קוראים להם פסטיבלים כאלה לתקופה, אלא יותר אולי אירועים או כל מיני תמיכה קולינרית, גם ביצרנים מקומיים וגם במילואים ניקים שיש להם עסקים בתחום. ואז אנחנו חווים כל מיני אירועים כאלה ממש ממש נחמדים שקורים. אז יש לנו אירוע אחד שככה תפס את תשומת ליבי, שהוא קורה כבר המון המון שנים. זה בעצם, השנה זה נקרא אביב של אוכל כפרי במטה יהודה, בדרך כלל כמובן הוא מלווה בשם פסטיבל. השנה הוא כן מצומצם קצת, הוא חולש על פני סופאשים ולא רצוף בצורה קצת יותר, בוא נגיד, מגוונת. ובאמת ככה 24 שנים שזה קורה, עם 87 עסקי אוכל, יש המון עסקים מקומיים שלוקחים חלק, ובבעלות של מילואים ניקים. והחיבורים הקולינריים באמת מיוחדים עם אנשי קולינריה מהנגב המערבי. וזה כבר החל, זאת אומרת, זה כבר מ-21 למרץ זה מתקיים, וזה יימשך עד השישי באפריל. במהלך סופי השבוע שנותרו, אז אם אתם באמת חושבים לקחת חלק ולהשתתף, אז תסתכלו על סופי השבוע שמעתה והלאה, ובאמת תוכלו לראות אירועים שמתקיימים כחלק מזה. קצת טעימה, זה באמת גבינות טבעוניות של שוני במאפיית ברדלי, בסריגים, ברנץ' טורקי יווני, גריל ארגנטינאי, תבשילים מרוקאים ומאפים מהולנד, בצק תימני, סירי קובה, באמת מלא, זה מאוד מגוון. ובאמת כאילו מרגיש זאת התקופה, נכון? כאילו אנחנו ממש מתחילים לחוות עכשיו עוד ועוד, ואנחנו עוד נראה את זה.
אני חושבת שזאת התקופה בשנה שבה בדרך כלל יש הרבה מאוד אירועים, מגיע אביב, מזג האוויר קצת מתייצב, לא חורף מדי, לא קיץ מדי, אבל השנה כמובן אנחנו בצל המצב המאוד קשה שאנחנו נמצאים בו, ובגלל שיש חשיבות מאוד גדולה לתמיכה בכלכלה המקומית, בעסקים המקומיים, ביצרנים, האירועים האלה כן מתקיימים, אבל במתכונת יותר רגועה ובמתכונת שיותר מתאימה את עצמה לתקופה. אז כן, יש מקום לאירועים למיניהם, אבל בצורה מותאמת.
כן, לגמרי, אני מסכימה. זה מה שאנחנו גם באמת חווים עכשיו. יש לנו באמת את ההבנה הזאת של התקופה, ואנחנו מתייחסים אליה גם בפן הקולינרי. וזה ממש מחבר אותי, כי כן קורים עכשיו הרבה דברים, אבל משהו שקורה עכשיו שהוא באמת גדול, זה חודש המטבח הישראלי. אני קראתי את התוכנית של הדבר הזה, זה פשוט משוגע ברמה היסטרית. אני רגע קצת אתן נגיעה, אבל אחר כך אתם שניכם תמשיכו אותי, כי אתם כאילו באמת המומחים פה במה שהולך להיות שם, וזה מאוד מרגש אותי. כי ממש מדובר באירוע קולינרי מאוד מאוד גדול סביב המטבח המקומי. זה הולך להתקיים בין ה-27 במרץ עד ה-12 באפריל, וזה חוזר לשנה שלישית כבר, שזה בכלל מרשים, שזה ככה תופס עוד ועוד תוקף פה בישראל ובקולינריה הישראלית. והפעם אני הבנתי שהקונספט הוא בית, וזה כל כך יפה, כי אנחנו באמת, אין יותר מתאים השנה מקונספט שהוא סביב הבית. אתם תכף גם כמובן, אני מניחה, תרחיבו על זה קצת, אבל כדי שהמאזינים יבינו מה באמת צפוי, אז יש לנו, לפי מה שאני מבינה, אזור 5 קונספטים שקורים במקביל. יש תפריט הבית, שזה הולך להיות ב-20 מסעדות מובילות בארץ, עם תפריט באמת של אותם שפים שהם ככה מתחברים לבית האישי שלהם, ויוצרים ממנו איזשהו תפריט מאוד מיוחד לכבוד החודש הזה. יש מטבחים מבפנים, שזה בעצם אנשי קולינריה ויוצרי תוכן, שהם מביאים את מכניסים בעצם לבית הפרטי שלהם, ויוצרים איזושהי סדרת מפגשים עם המזווה שלהם ועם מה שהם יודעים ליצור ממנו. ויש לנו גם אירוע פופ-אפ של שף שאני מאוד אוהבת, יועד לוי, אני בטוחה שגם אתם מאוד אוהבים. הוא מגיע לדנון, למסעדת סקוליארד, והוא יהיה שם בשני ערבים, שני סבבים, אז ככה, בגלל שבמיוחד עכשיו שממו עוד לא נפתחה, זו הזדמנות להרבה מאוד אנשים להגיע ולאכול את האוכל של יועד, חלום הכי הכי טעים בעולם. ועוד דבר שקורה זה חוויות של שיטוט עם אנשי קולינריה ומומחי שווקים בישראל באתרים מובילים, שבמקרה יושבים פה שניים מהם. אתם, אני לא יודעת מי הם, לא יודעת איך קוראים להם, אבל הם כאן איתנו. תכף הם יספרו כמובן. ולפי מה שהבנתי הולך להיות גם משהו מאוד מיוחד, איזשהו אירוע שגם לוקח חלק מאוד מיוחד עם השף יוסי שיטרית. שזה דוד, אני רוצה שאתה תספר לנו, בבקשה.
אני אספר בשמחה, אז נגיד, טוב, שוב גילוי נאות, אני אחד היזמים של חודש המטבח הישראלי, זה חודש ופרסי המטבח הישראלי, כי בסופו אנחנו גם מחלקים פרסי הוקרה ומצוינות לתחום, שנועד באמת להוקיר מצוינות, ואם דיברנו קודם על מדריכים בינלאומיים או פרסים, היום אנחנו הגוף היחידי שגם מכיר מצוינות ב-20 קטגוריות, אז אני שם את זה בצד. אני אומר גם עוד לפני זה, כיזם אנחנו שלושה, נירית וייס, גרטל שיינר ואני, באמת שנה שלישית ששוב נגיד לא מובן מאליו, ואני רוצה וחשוב לי להדגיש גם כיזם, גם לפעמים לא כולם רואים, או אף פעם לא כולם רואים את דרך החתחתים שיזמים צריכים לעבור, ובשביל זה אנחנו גם ביזמות, אנחנו גם אוהבים את הקשיים ויודעים להתגבר עליהם ולמצוא פתרונות, אבל אנחנו גם צריכים תקציבים כדי להוציא לפועל דברים, ובשנה לא פשוטה, גם תקציבית, נרתמו באמת נותני החסות שהולכים איתנו יד ביד, וזה היה לנו מאוד חשוב, מרגש גם, משמעותי, אמריקן אקספרס, קרסו נדלן, סוגת ורקנתי, באמת ארבעה שסומכים עלינו, ושגם רואים בתרבות קולינרית בישראל ערך כן. שחשוב לקדם אותו. כמובן, יש גם כן, נותן חסות לכל אחד, יש את האינטרס שלו, ההוא שיקנו בכרטיס אשראי שלו, וההוא שהשתמשו במוצרים שלו, סבבה, אבל זה שזור, גם השיווק הוא לא אגרסיבי, ואני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה נכונה, שבסוף גם באה באמת לעודד, אנחנו מגיעים עם חזון וערכים, שזאת המטרה, מאוד מאוד חשוב לנו. אז א', נגיד תודה להם, ובאמת נושא הבית הוא נושא מרכזי, תמה, כל שנה יש נושא, שנה שעברה זה היה דיאלוגים, השנה זה הבית, יש לומר שהנושא נבחר ביוני, הרבה לפני השבעה באוקטובר, וקיבל איזשהו תוקף מצמרר כזה, כי הבית, יש אנשים בלי בית, אנשים מפונים מהבית, אנשים, זאת אומרת, הכל פה סביב הבית, אמרת זיכרונות מהשפים, שעשו באמת תפריץ דדי עם כל מיני זיכרונות והשעות מבית, כל מה שנגעת באמת יקרה סופר מעניין, מסקרן, טעים. לגבי יוסי שיטרית, את שאלת, אנחנו עושים את זה במתחם אומאמי נדלן, בביקת אונו, ובעצם שם במרכז מבקרים, אני מנחה את זה עם יוסי שיטרית, זה מפגשים מאוד אישיים. אגב, יוסי הוא עדיין באבל על אבא שלו, שממש בשבוע הבא יהיה ה-30, אז אנחנו גם מדברים על זה, אבל גם על מה היא בה בתרבות האירוח והבחירה שלו של כלים, של תבלינים, של איך הוא ניגש בעצם לדברים. אני חושב שדברים חדשים שאנשים גם לא שמעו ולא נחשפו, שזור בזה כמובן, ביסים נבחרים מהרפרטואר שלו, אבל גם עם סיפורים מהבית שהוא מביא אל אותם ביסים, אז יהיה ממש מעניין ומרתק. ויש עוד שלל אירועים שאני אתן לרווית, שאני גם אגיד גילוי נאות, שהיא עובדת איתנו, ואני מאוד שמח על כך בפרויקט הזה, ומלווה אותי ממש ממקום למקום, אנחנו צוות לעניין, רווית, יאללה, כיף, באולפן.
תמיכה קולינרית ותמיכה נפשית ממש, גם, זה בחבילה אחת.
אבל א', אני אגיד לך פה שעשית עבודה מצוינת, ותודה רבה, ואולי הזדמנות שאת תספרי טיפה, גם על מה עשינו, מה עשית, ועל הסיפורים קצת.
בטח. אז אני יכולה לומר שבאמת המעורבות שלי בפרויקט הזה היא נקודתית, אבל היא כן פתחה לי צוהר לראות כמה עבודה מושקעת בפרויקט הזה, שהוא פרויקט עצום, שכמו שאמרת, הוא חובק גם סוגים שונים של אירועים, אבל צריך לומר שהשנה הוא גם פרץ את גבולות תל אביב, הרבה פעמים בכל מיני אירועים נוח מאוד להתקבץ לעיר שבה הכל קורה, אבל כאן יש נציגות גם לחיפה, גם לירושלים, גם מזכרת בתיה, גם קיסריה, גם עין הוד. כלומר, יש פריסה גיאוגרפית מאוד גדולה. מדהים לראות איך שלושה יזמים מצליחים לבוא ולהרים פרויקט כל כך גדול, שמערב כל כך הרבה אנשים ומקומות. ומה שאני יכולה לספר זה על המסע שעברו השפים, כשהם בנו את התפריטים לאירועים האלה, אני חושבת שהרבה פעמים אפשר להתייחס מאוד בציניות לסיפורים מבית, מי ראה את סבתא שלו מבשלת וגדל על ברכיה וכן הלאה, אבל השפים כאן באמת ובתמים חזרו אחורה, נברו בזיכרונות, כל אחד דיבר על מה מסמל מבחינתו בית. אם ניקח לדוגמה את הנר בן רפאל, השף של מסעדת ריסר, הוא סיפר שהוא בכלל היה ילד מפתח שהיה מגיע הביתה ומחמם אוכל. או השף גיא רוזמרין ממסעדת ביתו, הוא גדל על מנה חמה, הוא יעשה טייק אוף על מנה חמה בתוך המסעדה. אליעד דנון, השף של אונזה, הוא גדל אצל סבא וסבתא שלו, כי ההורים שלו היו אנשי צבא, אז הוא ספג מהם את התרבות הקולינרית. ושווה להיכנס לאתר באמת ולראות את התפריטים, יש מאחוריהם הרבה מאוד מחשבה, והם תפריטים שנמנו במיוחד לאירוע. זה לא שלקחו מנות שממילא מוגשות באותה מסעדה. אז אני בטוחה שהולך להיות מאוד מרתק, ממש.
איזה כיף.
וזה כן. ממש מתחיל, זה ממש מתחיל השבוע, ביום רביעי, 27 במרץ, וזה עד ה-12 באפריל, וממש, יש למה לצפות, ואני גם, אני חושב שגם התמחור הוא הוגן ו-230 שח במסעדות ללחם ראשונה, עיקרית, קינוח, לתפריט באמת, לתפריט יצירתי ותוכן מקורי עבור הפסטיבל.
מאוד פייר, אני חייב
ואני להגיד. גם באמת שוב לוקח את דברייך, רבית, על ההשקעה הרבה של כולם. זה באמת, כולם נרתמים כדי להוביל ולעשות את זה. אז אמרנו, אם זה נותני החסות, באמת אני אגיד תודה לכל השפים, לאלו שעושים את הסיורים, למערכים ולמערכות הביתיות שיש שם, את רותם ליברזון, לדוגמה, ורינת צדוק, ונופר זוהר, והמחמיצה הסדרתית, ונדב טל, עושה סלט, וקיינן בסל, ואורלי פילי בורשטיין, וכל אחד לקח את זה ממש לעולמות שלו כדי ליצור איזשהו מפגש בין אישי, ואפרת אנזל ואורן לוקסנבורג, שדברו גם באמת על המזווה הישראלי, כל אחד לקח את זה למקום שלו בצורה מאוד מאוד אישית, אני חושב. וכן, ושוב, כיף שזה גם יכול להתקיים. אין לנו את כל השמחה בלב, אבל יש לנו את הרצון להמשיך לחיות, ויש לנו את הרצון להמשיך ולקדם קולינריה, והאוכל הוא מרכיב גם של זהות. אם אמרתי קודם, הבית, הבית, כן, גם בתקופה כזאת מצמררת, הוא מקבל משנה תוקף, וטוב שכך.
לגמרי, אני חייבת להגיד שאני, אתם יודעים, אני חווה את כל האירוע הזה שהולך להתחיל, באמת בתור סועדת, ואולי גם משקיפה מהצד כזה, כי זה נורא, זה נורא עצום. אתם באמת הרמתם פה אירועים באמת מרשימים, שזה מאוד מרגש שקורה דבר כזה. ובכלל, לבוא ולעשות את השילוב הזה שהוא ארצי, זאת אומרת, ללכת גיאוגרפית להמון המון אזורים במדינה, זה מאוד מרגש, וסוף סוף גם זה קורה, וזה באמת מרגש לראות
נכון,
את זה.
נכון, ואני אגיד גם לך, בנושא מטבח כשר, שאנחנו גם אותו לוקחים בחשבון, הוא מאוד חשוב, גם לקהל ששומר כשרות, ויש את ג'קו סטריט הירושלמית, הם אחרי שיפוץ מרהיב, זקאי חוג'ה, שיחד עם אמא שלו יכינו מאכלים, יוצאים מן הכלל, ומסעדת רובידה, גם כשרה נהדרת במזכרת בתיה, במבנה בין 140 שנה, עם השף עמוס חיון, באמת יוצא מן הכלל, ומנרה, עם השף החדש אגב, יש לומר, כי נמרוד הדס סיים את תפקידו, יובל פחלר, גם שבנה תפריט מאוד מעניין, אז יש באמת מנעד סופר רחב, ונסיים בזה שאני אגיד גם לך תודה, כי את נותנת במה גם לזה, ובכלל לדברים שמתקיימים כאן, וזה מאוד חשוב, ונשמח שתגיע. לא רק המאזינות והמאזינים שלך, שתגיע גם את באופן אישי.
אני קודם כל אני אגיע, זה בדוק. אני, אתם יודעים שאני ככה, אני, כשאני מבטיחה, אני מקיימת.
קדימה.
אז אני, אז זה הולך לקרות, וזה מחבר אותנו תכף, תבינו למה אני גם אומרת את זה, אבל אני פשוט באמת מעריכה שיש עשייה שהיא טובה, וגם מגוונת ומשלבת ומדרבנת ומפרגנת להמון המון נסקי קולינריה פה בארץ, כי אנחנו באמת כבר מתחילים לראות את, אנחנו כל פעם מדברים על זה, על ההתרחבות הזאת של הקולינריה הישראלית לעוד ועוד אזורים גיאוגרפיים במדינה שלנו, שהיא קטנה, אבל אנחנו עדיין, איכשהו היינו תמיד באותו אזור וזה, ובאמת אני מאוד מאוד נלהבת לראות את מה שקורה במדינה, במיוחד בשנים האחרונות, שזה מתחיל עוד ועוד לתפוס תאוצה, ואירועים כאלה מעודדים את זה, ונותנים לזה עוד ועוד ועוד את המקום שזה יקרה, גם לקולינריה כשרה, כמו שהזכרת.
ממש כך.
כן.
ואני אגיד מילה אחרונה, כי בסוף זה נקרא פסטיבל במקור. עכשיו זה חודש המטבח הישראלי, המושג הזה, המטבח הישראלי, שהוא גם, הוא לא היה תמיד על השולחן, ולפעמים עד עכשיו הוא לפעמים גם שנוי במחלוקת אצל אנשים מסוימים, שאומרים, רגע, בוא נחכה, יש לנו עוד כמה דורות עד שנגדיר מה זה, ובלה בלה בלה. יש מטבח ישראלי, בואו נחגוג אותו, בואו נוציא אותו החוצה, בואו נתגאה בו, וגם כאן בינינו, וגם לייצא אותו כלפי חוץ, אם דיברנו קודם, הנה, משלן גם בחול, אבל אפשר לייצא מפה עוד דברים, ומה זה נותן, מעבר לגאווה לאומית וכיף, כי אנחנו מהתחום, גם מסתכלים עלינו באור אחר, הוא גשר באמת, הוא שפה, הוא זהות, הוא תרבות, הוא גשר בין אנשים, ואפשר להתחבר גם דרך אוכל, וזה פנטסטי, אז אני לא מבטיח שלום עולמי, אבל משהו קורה שם סביב הסיר, סביב הצלחת, סביב הבתים, סביב מפגשים, שהוא הרבה, אני אגיד שוב, הרבה מעבר לאוכל. מי שמסתכל על אוכל רק כמשהו שהוא שבע ממנו כתמונה באינסטגרם, מפספס את כל העניין כולו, כולל החקלאות המקומית, היצרנים הארטיזנליים, הפוטק, האגרוטק, החוקרים, המתעדים, הכותבים. יש פה עולם שלם וכולו יהיה חלק, וכולו גם בא לידי ביטוי, אגב, בקטגוריות בפרסי המטבח הישראלי, שאולי בפודקאסט הבא שלך תוכלי לדווח מי הזוכים. אני לא אהיה כאן, אבל את תוכלי לדווח אולי בעצמך.
נכון, דוד בורח לנו לפריז.
וואלה.
טוב, אנחנו ממשיכים לעודד עוד קולינריה גיאוגרפית באזור אחר, בוא נגיד לא אחר, דווקא באזור שאני באמת אוהבת מאוד, וזה חיפה. ורבית פה איתנו לעשות סדר, כי היא כמובן מגלה לנו את כל הסודות. אז דברי אלינו.
המומחית.
המומחית.
המומחית לחיפה.
נכון.
האמת שאני לא חשבתי שמהפעם האחרונה שישבתי פה ועד עכשיו יהיו דברים חדשים לספר עליהם, אבל יש. ודברים בחיפה באמת כל הזמן קורים ומתפתחים. אז קודם כל, אם אתם מכירים את מסעדת הרבסקה בשוק תלפיות של עידן ואקרם, שבאמת שניים יוצאי דופן ומעניינים, הם פותחים מקום חדש בשוק תלפיות, ממש קרוב למסעדת הרבסקה, קוראים לו המכשפה בשוק, והקונספט הוא שאין קונספט. בעצם המקום הזה יפעל בימי רביעי עד שבת, רביעי, חמישי ושבת בערב, שישי בצהריים, וכל פעם יהיה עניין אחר. פעם יינות, פעם בירות, פעם קוקטיילים, האוכל ישתנה בכל ערב, ובעיקר זאת הולכת להיות חגיגה מבחינתם. היו שם הרצאות על הבר, יהיו ערבי דרג, והם באים קצת להרים ולעשות שמח.
או, מתאים לי.
כן, מגניב מאוד זה הולך להיות. אני סומכת עליהם שזה יהיה באווירה טובה, כמו שהם יודעים לייצר. פיצה יואב פתחה סניף בחיפה, בשוק הטורקי, שזה מקום... יש שם הרבה מאוד ברים של סטודנטים בעיקר, והוא סמוך לרחוב הנמל, שבו יש מסעדות שהן יותר פיין. אז הפיצריה מאוד מתאימה כזה לאזור הסטודנטיאלי. יש אותה גם במשלוחים, התוספות שם מאוד נדיבות. יש להם כמה סניפים בתל אביב, ועוד סניף אחד בקריות. וזה מאוד נחמד שיש התרחבות של מקומות מתל אביב, גם צפונה. ומקום נוסף שביקרתי בו השבוע הוא יותר מאחורי הקלעים. את בית הקפה נעימה הרבה מאוד מכירים. הם העבירו את הקלייה שלהם לסניף חדש בשוק הפשפשים בחיפה, ואת המקום שבו הייתה מכונת הקלייה הקודמת שלהם, הם מנצלים לאיזושהי קונדיטוריה, שהיא פנימית, היא לא פתוחה לקהל, אבל יושבת בה קונדיטורית בשם אירנה משאל, והיא הופעה שם מאפים למסעדות בחיפה, וגם להזמנות פרטיות, וזה מקום ממש מתוק, היא שם ככה בנונשלנט, מתקצקת, קרק פאי, עוגת גבינה, כאילו זה הדבר הכי, כאילו זה למזוג מקולה לקוס, ככה היא הופעה את העוגות שם. ובאופן כללי, יש בחיפה פריחה של פטיסריזה ביתיים של אופים מהבית. אני יכולה להזכיר פה את אלירן לוי, את שיר שולמן עם המותג צוקיז, ואת נועה כהן הנבי עם המותג ליליקוי, וזה באמת מאוד כיף, יש להם מארזים מאוד עשירים ויפים עם מגוון של מאפים מיוחדים. זה כיף שאפשר להתפנה גם בחיפה.
לגמרי. אוקיי, אוקיי. אני רוצה אבל שתספרי, את שיתפת אותי שאת היית במקום מאוד מעניין, קרמלים, נכון?
כן.
אז תספרי לנו.
בטח. משק קרמלים יושב ביוגב כבר הרבה מאוד שנים. זה בעצם משק חקלאי שהוא כבר דור שני או שלישי קיים, אבל הוא הפך להיות מיזם חקלאי הרבה יותר רחב ממה שהוא היה מלכתחילה. קודם כל, הם מספרים שהם אלה שאחראים לזה שאנחנו יכולים לקנות בסופר אספרגוס ואפונת שלג, פיתוחים מיניהם, חסות מיוחדות שלא היו כאן בעבר. ומלבד השדות שלהם, שבהם הם מגדלים ירקות, הם גם מלווים חקלאים בעצם מאפס, מהשלב של השתילים, מהשלב של בניית החממה, נותנים את כל המעטפת הלוגיסטית, הליווי החקלאי, ועד השיווק. והשיווק הוא גם לסופרים גדולים, והוא גם שיווק ישיר לצרכן הפרטי. זה שם איזושהי אופרציה מאוד גדולה. ולאחרונה הם פתחו ממש ליד חנות המשק שלהם, שיש בה באמת הרבה מאוד אוצרות, בית קפה, שאפשר גם לשתות פה מרק אספרגוס, ולאכול איזשהו סלק מפוחם. אז זה מאוד נעים לבקר שם ולראות את העשייה המאוד ענפה שלהם.
מגניב ממש. טוב, אני מתה על אספרגוס, אז קנית אותי. דוד, אנחנו נמשיך איתך, כי יש חלק בפודקאסט שהרבה זמן לא היה פה, והוא חשוב. הוא חשוב מאוד, חלק של המדור שלך, שבו אתה בעצם מספר לנו על זיכרון ואוכל, ועל השילוב של כל זה עם האירועים שאנחנו חווים פה במלחמה, ותשתף אותנו באחד הסיפורים שיצא לך לשתף גם ברשתות וגם במדור.
אני יודע שזה גם נוגע בך תמיד.
נכון.
תמיד מרגש.
נכון.
גם כשאני מספר פה, את עם דמעות בעיניים הרבה נכון. פעמים.
ואני חייבת להגיד שלפעמים הוא גם מספר לי את הסיפורים עוד לפני,
ועדיין, וגם אני. כן. כל פעם שאני מדבר על זה, מספר על זה, זה עושה לי צמרמורות, כי זה באמת עצוב ומצמרר. אני אספר, באמת הרבה זמן לא הייתי פה, אני אבחר אז את האחרון, שזה סיפור של חטוף שעוד נמצא בעזה. יש 134 חטופים, נגיד, אני עם הדיסקית כל הזמן, ואנחנו מחכים להם, וזה החטוף המבוגר ביותר, שלמה מנצור, שחגג יום הולדת 86 בעזה.
וואו.
חגג זו מילה גדולה, כן. אבל הוא... פה אנחנו... המשפחה שלו ציינה את יום הולדת 86, ממש עכשיו, והוא כאמור החטוף המבוגר ביותר, הוא ממוצא עיראקי, נולד בבגדד, המשפחה חוותה על בשרה את פרעות הפרהוד, למי שמכיר, זה בתחילת שנות ה-40, וב-51 הוא עלה, וב-54 הגיע כנער בעצם לכיסופים, לקיבוץ כיסופים, הוא החטוף היחידי מקיבוץ כיסופים,
די.
עם סיפור באמת של גם אשתו מזה, זה כאילו... גיבורת העל שאין לתאר, היא בכל, קראתי כל כך הרבה ושומע ומדברים ומספרים, אבל היא ממש מנעה מהמחבלים לחטוף גם אותה, וגם ניסתה להגן שלא יחטפו את בעלה לשווא, אבל היא ניצלה מהסיפור הזה. הוא החטוף, כאמור, החטוף היחידי, הוא הנגר המיתולוגי של כיסופים איש, עם חיוך באמת ולב ונשמה ענקית, שבנה צעצועי עץ לכל ילדי הקיבוץ ב-70 שנים האחרונות, שנשוי לאשתו מזל כבר 60 שנה, שגם אם ציינה את זה בראשון למרץ ממש, הם ציינו 60 שנות נישואין. עצוב, ורואים את החיוך הזה שלו, כל כך חמוד, וכמובן שאני ממש בציפייה שהוא יחזור. ומה הקשר לאוכל שממוצאו העיראקי? אם יש משהו שהוא אהב במיוחד, הוא גם אהב גלידת פיסטוק, אבל הוא אהב במיוחד טבית, וטבית זה אותו חמין עיראקי. אתה יודע שכל קהילה יהודית, כמעט כל קהילה, יש לה את התבשיל הזה שישב כל השישי על האש, אוכלים אותו למחרת השבת, חמין, צ'ונט, אבל יש עוד הרבה אחרים, ונורא אהב את הטבית שאמא שלו נהגה להכין, ובהמשך אחותו שנהגה להכין, היה עולה אליה לירושלים לאכול, ומקום שנקרא הקובה של אבי, בשוק לוינסקי. אגב, עושה קובה נהדר, הבחור הזה אבי הוא ממוצא עיראקי, למד את זה מסבתא שלו, היה עושה קובות ככה לאולמות אירועים באור יהודה, והם פתחו לפני 4.5 שנים בתוך שוק לוינסקי את המקום. ההתמחות זה קובות עיראקיות בעיקר. אני מאוד אוהב את הקובה סלק, הקובה האדום שם מצוין ממש.
אתה יודע שאני רבע עיראקי.
אני יודע. ויש שם בימי שישי ארוק, אותה קציצת ירק שאת אוהבת, היא נהדרת שם, מוצאים שם עוד דברים, ובין היתר מכינו טבית, כל השבוע מוכרים שם טבית מיוחד, ואני מקווה שאנשים שיוכלו מהטבית יקדישו מחשבה לשלמה מנצור, בכל ביס, יקדישו מחשבה לזה שאנחנו רוצים שהוא יחזור, הוא וכל 134 החטופים, ונמשיך ונגיד, באמת אין סוף לסיפורים האלו, איך דרך אוכל, אנשים באמת, יש להם זיכרונות, ואנשים גם מנסים דרך זה טיפה להנציח וגם לזכור ולא לשכוח, גם נרצחים, גם חטופים, וזה מה שאני מנסה לעשות במדור הזה. ואת הצנוע, זה ממש כאילו תרומתי, המעט שאני יכול לעשות ככה אני מרגיש, וכל פעם אני נכנס לעוד לעוד, כל שבוע אני נובר בעוד סיפור, אז גם תודה שאת נותנת איזה במה, וממש הוא, כמו כולם, נכנס לי ללב, כי לא תמיד אנחנו מכירים את כולם, וכל פעם אני מגלה עוד משהו ועוד משהו. זהו, תוכלות בי, תלכו, גם תפרגנו לעסק הזה, הקובי של אבי, בשוק לוינסקי, תעשו סיבוב בשוק לוינסקי, אגב, יש שם עוד מלא עסקים, הוא מתעורר כזה, הוא אחלה, גם תבלינים ופיצוחים ובורק, אז יש שם עוד הרבה דברים שקורים בה, ותרצה ואופה, יש מלא דברים בה, ועוזריה, במכלול הזה של השוק.
נכון.
אז גם התביט הזה, ובעיקר, בעיקר, להקדיש את המחשבה לשלמה מנצור.
וואו. גמרת אותי. כן, אנחנו צריכים לעשות את זה, זה חשוב, ואם אני שמחה שאתה מגיע לפה, אז זו סיבה עוד יותר עמוקה לזה שבכלל אתה יודע, אתה יושב פה ואתה משתף את זה, ואתה בעצמך חווה את הסיפורים האלה, כאילו מספרים לך עליהם, וזה נורא נורא, אני מניחה, זה קשה, זה קשה להיות.
לי יש יומיים בשבוע, כן, אני צולל לאיזה סיפור שהוא, כן, הוא לוקח אותי, את יודעת, זה שיחות עם המשפחה, זה גם שיח עם אותו בעל עסק, על איך הוא עשה, ואז דרך המשפחה אני מגלה באמת, זה באמת אבל נוסף סביב גם החיבורים האלו, שאותי כאיש קולינריה הם מרתקים. הקשר הזה, הדוק הזה באמת, והזיכרונות והרגשות וכל מה שאוכל מהווה בעבורנו, הוא מאוד מאוד מיוחד, ללא ספק, ובעיתות מלחמה כנראה שהרבה דברים כאלו גם מיוחדים צפים.
כן.
אז נתלים בזה, גם הרבה נתלים בזה.
טוב, קודם כל תודה ששיתפת.
תודה שאפשרת.
ואנחנו, כאילו כל מה אני עושה את המעבר אחד הזה, זה תמיד קשה לי, אבל אני אעשה אותו. אני כן אדבר על מקומות שלי, יצא קצת לאכול בהם, קצת לתת כלים למאזינים לאן כדאי ללכת. אני כן אספר שהמחויבות שהייתה לי מהפרק הפסקת ים הקודם, הייתה ללכת לנאופוליטן. אני אמרתי שאני אעשה את זה, ואני עשיתי את זה. אני הלכתי.
כל הכבוד.
תודה רבה, רבית. אז באמת הלכתי, ואיזה כיף שהלכתי. זה כאילו, אנחנו מדמיינים כזה, תמיד מקום של פיצה שהוא כליל כזה, סטייל אולי מקום של בירה, אוקיי? באווירה. והגעתי למקום שהוא ממש מסעדה. באמת, כאילו זה מדהים איך המקום הזה מעוצב, הוא כל כך קולינרי, והכל החומרי גלם, הכל מיצרנים מקומיים, וטריים, והם אפילו אומרים לי, אין לנו פה מקררים, כאילו אנחנו לא, אין לנו צורך להקפיא פה שום דבר, אין לנו צורך, כי הכל באמת טרי, וזה מדהים. אז מאוד מאוד התחברתי גם לכל ההסברים. הבצק הוא ממחמצת, הרוטב עגבניות הוא הכי פשוט, הם בחרו עגבניות הכי איכותיות, ופשוט שמו להם מלח, וזהו, זה הרוטב, הוא ממש טעים, כאילו, זה הרוטב הכי טעים שאכלתי. וזו הפיצה הכי טעימה שאכלתי.
איזה כיף.
אני רואה את דוד פה, זה, אתה... יש לך פיצה אחרת שאתה...
א', אני רואה את החיוך של רבית, שמדברים שוב על חיפה, וכן, חיפה על המפה, ממש. קוראים שם... דברים כבר כמה שנים, וכל פעם עוד ועוד, בחודש המטבח הישראלי אגב, ואנחנו גם נביא את זה לביטוי עם חמר התלפיות וביתו של גיא רוזמרין, ונאופוליטן.
מדהים.
מדהים. הדרך שהם עושים, אורן שמוביל שם, באמת, יש לו, זה המסעדנות ברמה הכי גבוהה.
זה ממש, זה מסעדת פיצה.
ופארם טו טייבל.
הכי פארם טו
טייבל. וכל מה שתיארת, ועוד, ויצא לי גם... הוא עשה קורס בשנקר, אורן, שיצא לי ככה ללמד בו קצת, אז הכרתי אותו, ובאמת, אני מאוד מעריך אותו ואת פועלו ואת מה שהם עושים.
לא, אני אכלתי שם פיצה, שאתם יודעים, מסתכלים עליה, אומרים, איזה תמימה היא כזאת. מלמעלה היא נראית עם גבינה ופלפל שחור, ובסדר, פיצה כזאת היא לעדינים. אוקיי, זאת פיצה, סקמורצה, אם אני אומרת את זה נכון.
סקמורצה,
תודה רבית, ועם פפה, שזה בעצם הפלפל השחור, וזה פשוט, זו פיצה מדהימה, כי קודם כל המחלבה הקטנה מייצרת את הגבינה הזאת במיוחד בשביל נאופוליטן, וזה מה שעושה את ההבדל, השילוב הזה של הגבינה המיוחדת הזאת עם הפלפל השחור, וואו, והרוטב הגווניות שהוא כל כך איכותי, והבצק שהוא באמת, הוא מדהים, אני יכולה לומר בפה, באמת, אני שלמה עם עצמי, זאת הפיצה הטעימה ביותר שאכלתי, ואיזה כיף שהתחייבתי את ההתחייבות הזאת, וחוויתי את זה, ממש שמחה. אני ממשיכה ככה בזריזות לוואט סאנג, שהייתי ממש לאחרונה. מסעדה חדשה, בסך הכל, שדי רציתי לתת לה קצת זמן רגע להתמקם, להתאזן, להבין איך הכל נראה. אני חושבת שזה זמן מספק. הרגשתי שאני יכולה להגיע ולבדוק. אני ישבתי על הבר, אז ככה מי שמגיע באמת שבוע לבר, זה החוויה הכי מהממת שיש. גם בנאופוליטן ישבתי על הבר ומאוד מאוד מומלץ. שם רואים את הכנת הפיצה, פה רואים את הכנת כל נושא הסושי. אם זה פריסה של דגים, אם זה הכנת הרולים עצמם, אם זה אפילו פילטו מולי, מול העיניים שלי, טונה בלופין. הייתי ככה נדהמת מהסיפור. אז זה ממש חוויה. אזור הסושי מאוד מומלץ, כן, תיקחו סשימי ורולים וניגירי וכל מה שקשור בנושא. הראשונות הן חמודות, היה לי מאוד נחמד, אבל באמת הסושי זה הדבר, אני מאוד ממליצה. ואני עושה גם סקירה מהירה על מקומות חדשים שנפתחו, קצת עוד כלים ככה למאזינים, גם רבי תיתן פה נגיעה. יש לנו מקום שנקרא אומה יאנג. מי שמכיר את אומה מזיכון יעקב, זה מקום כשר של סושי, שבאמת הרבה מאוד פופולרי. גם ביום שני בערב לא יהיה לך מקום, ברמה הזאת, כאילו, זה פופולרי. באמת תפריט של סושי מאוד מאוד מגוון, גם בכללי אסיאתי כזה, מנות שכולם אוהבים ואוהבים גם לחלוק. ומה שהם עושים, לוקחים את הקונספט הזה, הופכים אותו לתפריט מהיר סטייל. פתחו מקום שהכל שם זה מסכים ומחשבים, אתה בא, אתה מזמין או טייק-אווי או משלוח, זה גם אופציה, אבל אתה מזמין מהמסך, יש כמובן עובדים אם צריך עזרה, אבל זה הקונספט, משהו מהיר כזה. אתה מזמין במסך, מקבל את ההזמנה שלך, יכול אפילו לשבת לכמה רגעים במקום, יש שם מקומות ישיבה, אבל זה מקום כזה של יאללה, תקתקו לי סושי ואני חייב ללכת. מאוד אהבתי את החשיבה, גם פה זה יהיה קשה, גם המשלוחים של האומה יצאו מפה, אז ככה זה באמת הולך, זה כבר נפתח וזה מקום פעיל לגמרי. ומאוד מגניב, עוד מקום כאילו שהוא איכותי לאזור שלי, של רבית. דוד, אתה בחוץ פה.
אני מסתובב.
הוא מגיע לכל המקומות.
הוא מגיע עד הערבה ומגיע גם את זה, אנחנו לא דואגים לך. אני תמיד מקנה, זאת האמת.
דווקא היינו לא רחוק פעם שעברה, רבית ואני, היינו בעין הוד, בפיגם, היינו בקיסריה, בהלנה.
אני, אם אתם תראו את ההודעות שאני שולחת לדוד, לפעמים אני כולי קינה, אבל בסדר, מפרגנת לך בסך הכל. ועכשיו רבית גם תיתן לנו עוד שני מקומות חדשים, אז תני לנו אותה.
בטח. אז קודם כל, בתל אביב נפתח בית קפה חדש בשם נומנה. הוא נמצא ברחוב אלנבי, במבנה מהמם, ממחזית התחלת, אנשים בטוח מכירים ומקשרים במה מדובר. המקום, קודם כל, הוא יפהפה. נכנסים אליו, אי אפשר לפספס את העיצוב, הוא מאוד מרווח, הצבעים מאוד רגועים וחומים כאלה מונוכרומטיים. ומצד שני, יש הרבה מאוד משטחי נירוסטה, הברים, מכונת הקפה, הכל נראה מאוד נוצץ, ובעצם בא לשדר איזשהו דיוק, בגלל שהמקום הזה הוא מקום שמתמחה בקפה ספשלטי. בתוך בית הקפה יש גם בית קלייה, אבל הוא מבודד, כך שזה לא מפריע לסועדים. יש להם שם מאפים של חגי והלחם, ושל אפוי מבית OCD, ובעצם כל המעטפת הזאת היא מאוד מנגישה את קפה הספשלטי, גם למי שלא בהכרח מתעניין בקפה ספשלטי ושותה כל קפה שהוא. אז נצופה להם עתיד מזהיר.
אנחנו בפרק הבא שרבית תגיע, אנחנו גם נעשה הסבר מסודר לקפה ספשלטי.
בשמחה רבה.
תודה רבה.
עוד דבר שאני שמחה לספר עליו, זה שקייטרינג לואיזה, שממוקם ביד השמונה, זה כזה על כביש אחד, הוא בעצם השלים את ההתפתחות הטבעית שלו והפך להיות מרכז קולינרי. והשף נדב מלין שעומד בראש לואיזה מגיש שם גם ארוחות ערב, גם ברנצ'ים. אבל גם בת הזוג שלו, עדי מוטיל, מוציאה משם סיורים קולינריים סביב יצרנים של האזור, יצרנים של הרי יהודה. וזה שילוב מאוד נחמד. יש שם בית מלון כפרי שאפשר נניח ללון בו ואפשר לשלב גם ארוחה, גם סיור. זה מיזם מאוד יפה. ועוד מקום אחד אני אנסה להשחיל, מיזומי על שפת הכנרת. חברה שלי ביום שישי האחרון קראה ביקורת של סגי כהן, ואמרה לי, רבית, אני חייבת להגיע לכנרת, אני חייבת להגיע לכנרת. ואמרתי לעצמי, באמת, כאילו מה עכשיו, לנסוע עד הכנרת בשביל לאכול? לא הבנתי מה העניין, זרמתי, אבל בלי ציפייה. ובאמת הגעתי למקום נפלא. השף מתן בל עושה שם פלאים של אוכל יפני על שפת הכנרת. ניגירי, סשימי, יש גם רמן, תפריט מאוד מאוד רחב ומגוון, הכל מאוד אסתטי ומאוד טרי וטעים, נהניתי מאוד.
וואו, אני מרוצה מההמלצה הזאת, ואני שמחה שהשחלת לנו אותה, זה טוב. ואנחנו הולכים לסיים את הפרק הזה, אנחנו נסיים אותו עם פורים. אנחנו ממש, כאילו זה קורה עכשיו, כן? אנחנו הפרק הזה יוצא, ואנחנו בסי שאמי איתי בבית, בחופש מהגן, ואני כאילו, מה אני עושה? אז זה מה שקורה בדיוק היום. אז באמת רציתי לשאול אתכם על אוזני אמן, איך אתם אוהבים את הגרסה שלכם של אוזן אמן? אני את שלי אוהבת את מה שאני מכינה, לשם שינוי אני מכינה משהו שאני אוהבת גם.
יפה.
אז אני מכינה את שלי עם נוטלה, ובלי אבקת סוכר. אני אוהבת את זה ככה, ולפי אותי זה הכי הכי טעים, לא המקורי פרק עניינים, זה מה שאני אוהבת. מה אתם אומרים?
אני פוסח על הרגע הזה. פשוט זו לא הוגיה שאני אוהב. נכון, יש לה ורסיות טעימות פה ושם במקומות, בוטיקים, בלי שמות, יש כאלו טעימות. אז כאילו, זה לא מה שעושה. אני מעדיף איזה משלוח מנות נחמד, יש חגים עם מאכלים הרבה יותר טעימים, מרגשים, מעניינים. היא לא איזה משהו משמעותי עבורי ההוגיה הזאת, אפילו טיפה סולד ממנה ברוב המקומות. ושוב, יש טעימות, אבל פחות הדבר שלי פשוט, אני חושב, אוזן אמן.
בסדר, אנחנו ניפגש בחג הבא ונשאל אותך את אותן השאלות, כן.
אז אני רוצה לומר שגם אני לא נלהבת מאוזני אמן, ולא תפסתי את פורים בכלל כחג קולינרי, אבל פודיש, שהוא האגף הקולינרי של מוזיאון אנו, הם עשו פרויקט מאוד יפה לקראת החג הזה, והם נברו אחורה במאכלים מסורתיים של עדות יהודיות, והם מצאו כל מיני גרסאות מעניינות לאוזני אמן. למשל, הסתבר שיש עדות שבהם נהוג לאפות לפורים סוג של לחם, שקולעים בתוכו ביצים קשות, ואז אמורים לתלוש את הביצה, וזה מסמל את סילוק עין הרע, שעשה לנו המן, ובמאפק הזה ממש תלשתי את הביצה, כי גם עכשיו יש לנו, תמיד בכל דור ודור, יש לנו איזשהו צורר, אז כן, תלשתי את הביצה. יש שם עוגיות צרפתיות, ואצבעות המן ספניוליות, כל מיני מתכונים גם, ומאפים מרתקים. ופודיש אפשר לומר באופן כללי, הם באמת עושים איזשהו מחקר של מתכונים יהודיים היסטוריים, וכל אחד יכול להגיע ולהכניס למאגר שלהם את המתכונים המשפחתיים שלו.
מהמם, וואו, איזה מזל שזה קיים דבר כזה.
מה המשמעות של לתלוש את הביצים לאויבים שלנו? כאילו?
זה לתלוש את עין הרע.
את עין הרע?
כן, אני מבינה שאתה חותר לעניין אחר. זה גם מקובל.
זה גם אפשרי. ללא ספק. טוב, תשמעו, היה לנו פרק מלא בביצים, אבל הגענו פה למלא תובנות חשובות, נחשוב עליהם לקראת הפרק הבא, אבל תודה שהייתם פה.
תודה רבה.
רבית, היה כיף איתך.
גם איתך תמיד.
ויובי, תודה על כל הבמה הזאת שאת נותנת לכל הדברים, באמת.
תודה.
תודה רבה וכל הכבוד.
תודה.
ואביב הגיע, שעון קיץ.
נכון, אנחנו ממש אוטוטו.
ממש, אוטוטו, וטיפה.
עוד עדכון שאנחנו חייבים לתת למאזינים.
אביב, התחדשות, לא, באמת.
זה מבחינתי, כל מה שאתה אומר פה, זה עוד שעה של עירות לילדים. זה מה שזה אומר מבחינתי.
זה מה שזה אומר. כן. טוב, אז שימי להם, יש שום ירוק טרי עכשיו פה. ליד המיטה קצת.
אני אשים. זה יעזור, אתה אומר.
בסדר, קיבלתי. לקבל לבשורות טובות עם הגעת האביב.
וואו, אמן. תודה רבה, ניפגש בפרק הבא.
תודה.
ביי ביי.